התוכנית שלפניכם משודרת בחסות החברים והשותפים של ארגון השירות של ג'ויס מאייר. אתם לא תקועים באמצע מקום שלעולם לא תצאו ממנו. אתם עוברים את זה. כשתעבור במואש לא תחווה. כשתעבור בנערות הם לא ישתפוך. כשתעברו, גם כי אלך בגיא צל מוות לא יראה רע כי אתה עימדי. ברור, אנחנו עוברים דברים בדרך, אבל אלה חדשות טובות למאמינים. אז הנה כמה סוגים של מציאות. מציאות ראשונה, אף אחד ושום דבר לא מושלם. אנחנו אומרים את זה, אבל אז אנשים קופצים מקהילה לקהילה, הם לא אוהבים את מה שיש בקהילה שלהם, אז הם הולכים לאחרת. ואז הם לא אוהבים מה שהוא בקהילה הזו, אז הם הולכים לאחרת. ואז הם לא אוהבים משהו בקהילה הזו, אז הם הולכים לאחרת. אי פעם עלה בדעתכם שאולי מה שאתם לא אוהבים בקהילה שאתם הולכים אליה, זה בעצם אתם? הנה סיפור אמיתי. אישה עמדה להתחתן בפעם השביעית, ורואה הקהילה שלה היה אמור לחתן אותם, והיא הלכה אליו ואמרה, אני צריכה שתתפלל שהגבר הזה יתנהג אליי יפה. והוא ענה לה, טוב, היית נשואה כבר 7 פעמים. ואולי כדאי שתעצרי רגע לחשוב על זה שאת הגורם המשותף בכל מערכות היחסים האלה. אוהו. אני אוהבת ליהנות קצת כשאני מלמדת. אתם יודעים, אנחנו רודפים אחרי שלמות כשאנחנו בני 20. אבל כאשר השנים חולפות, אנחנו מגלים שזה מיתוס. ופשוט לומדים להתמודד עם המציאות. החיים האמיתיים אינם מושלמים. אפשר לספור על יד אחת כמה ימים מושלמים באמת חולפים במהלך חיים שלמים. ימים כאלה שכל דבר הלך בהם בדיוק בדרך שרציתם. אבל אם רק תכתבו, זאת אומרת, אני כתבתי כמה דברים שקרו ביומיים 3 אחרונים. קבעתי תור במכון לציפורניים, אתם קובעים תור כדי שתוכלו לעשות משהו מסוים בזמן נתון. אבל תמיד כשאני מגיעה לשם, אני מגלה שהם יכניסו מישהו לפניי, בתקווה שהם יסיימו עד שאני מגיעה. ואז אני מחכה 10 או 15 דקות, ודברים כאלה מרגיזים אותי. אני לא לוקחת את זה טוב. אז כדאי שתתפללו עבורי שאצליח לנצח בתחום הזה. היה עיכוב בטיסה שלי, הכיור במטבח נסתם, קנינו גנרטור לבית שלנו ושילמנו הרבה כסף עבורו, ואף פעם לא עובד כמו שצריך. אף פעם מאז שקנינו אותו לפני 13 שנה, אף פעם הוא לא עבד כמו שצריך. הוא יושב שם בחוץ ונראה טוב, ואז כשיש הפסקת חשמל הוא לא עובד. אז תיקנו אותו שוב לפני זמן קצר, תיקון רציני, הם אמרו, לוח האם שלו הלך, וגם זה הלך, ואת זה צריך להחליף, אז תיקנו את הכל. ובפעם הראשונה שהוא היה אמור לעבוד אחרי התיקון, הוא לא עבד. אז זה היה המבחן שלא עברתי בשבוע שעבר. והמשכתי לקטר ולזעום משהו כמו 45 דקות, ואז הייתי מותשת, וזה לא שינה שום דבר. זה לא תיקן את הגנרטור. עדיין הייתי צריכה להתקשר לטכנאי או להתחיל את הכל מחדש. אתם איתי? אוקיי, בואו נסתכל על כמה תרחישים. אתם מתכוננים לבשל ארוחת ערב ומגלים ששכחתם לקנות את הבשר. אפשרויות. יש לנו אפשרויות. באדון יש לנו ברירה. או להתעצבן, או לשנות את התפריט, או ללכת בשקט ולקנות את הבשר. מישהו פוגע בכם או מעצבן אתכם וזה תופס אתכם בהפתעה, אתם לא מתנהגים על פי פירות או רוח, ועכשיו אתם מרגישים אשמה. אפשרויות. אתם יכולים להמשיך לכעוס, להתעלם מהם או להחמיר את המצב, או שאתם יכולים לחזור בתשובה לפני אלוהים, ללכת ולהתנצל בפני אותו אדם ולבקש סליחה, לשחרר את האשמה ולהמשיך ליום טוב יותר. תמיד יש לנו ברירה. ואנחנו לא חייבים להיות כל כך מבואסים אם נזכור להיות קצת יותר הגיוניים. מה זה כבר יכול לשנות אם תתעצבנו? אני הולכת לחסוך לכם הרבה זמן על עצבים בשבוע הבא. בעזרת הלימוד הזה תחזיקו מעמד אולי שבוע, ואז מישהו אחר יהיה חייב לבוא וללמד אתכם שוב. יש לנו, טוב, אולי שבועיים, לא יודעת. שלמות? איך אתם יכולים להיות מושלמים? יעקב ג' 2. והלא כולנו מרבים להיכשל, מי שאינו נכשל בדיבור, איש מושלם וביכול לשים רסן לכל גופו. רק שתגיעו לנקודה שאתם לא עושים אף לא טעות אחת עם הפה שלכם, אתם יכולים לחשוב על שלמות. יש דבר אחד מושלם וזה ישוע. נאמר בכתובים, אך בבוא המושלם יבוטל החלקי. ראשונה לקורינתים י"ג 10. טוב, כשאומרים המושלם מדברים על כך שישוע יחזור, ודרך אגב, וזה החלק המעניין ביותר, דווקא בדברים הבלתי מושלמים בחיינו, אלוהים משתמש כדי להשלים אותנו. אני אגיד את זה שוב. אלו הדברים הבלתי מושלמים בחיינו, שאלוהים משתמש בהם כדי להשלים אותנו. איך לומדים לאהוב אנשים שלא קל לאהוב? רק שמתמודדים עם אנשים שלא קל לאהוב. איך לומדים להישאר יציבים בצרות? רק שעוברים צרות. איך לומדים להיות סבלניים? קדימה. אני אוהבת את הסיפורים על ישוע. נאמר עליו שהדרך שבה הוא הוכשר והתכונן להיות הכהן הגדול הייתה באמצעות הדברים שהוא סבל והיה צריך לעבור, ודרך ניסיון החיים שהוא צבר. אין עזרה טובה יותר מאשר של מישהו שכבר עבר את זה. קדימה. אמרתי, אין עזרה טובה יותר מאשר של מישהו שכבר עבר את זה. אז כשהשטן ממש תוקף אתכם, אתם צריכים להגיד לו, אתה עוד תצטער על מה שעשית לי, כי אני, אלוהים יעזור לי להתגבר ויהיה לי ניסיון שבאמצעותו אוכל לעזור לאחרים. כדאי שנמשיך הלאה לנקודה השנייה. אי אפשר לרצות את כל האנשים כל הזמן. אני מתכוונת לכתוב ספר שזאת תהיה הכותרת שלו, אי אפשר לרצות את כל האנשים כל הזמן. לרצות אנשים. למה אי אפשר לרצות את כל האנשים כל הזמן? כי כל אחד רוצה משהו אחר מכם. ואז אתם מוצאים את עצמכם, מנסים להיות ככה, או מנסים להיות ככה, או מנסים לעשות את זה, או את זה, עד שאתם מאבדים את עצמכם. ולבסוף אתם מגיעים למסקנה, אני לא נהנה מהחיים שלי בכלל, והרבה פעמים בתוך התהליך הזה, אנחנו מאבדים את הייעוד שלנו. אנחנו אפילו לא מנסים לרצות את אלוהים יותר, כי אנחנו כל כך עסוקים בניסיון לוודא שכל האנשים סביבנו שמחים כל הזמן. ואם אתם רוצים באמת להיות מי שאלוהים קורא לכם להיות, עליכם ללמוד איך להתמודד עם דחייה ולא להיות מושפעים ממנה. ואני לא מתכוונת להגיד שזה לא יכאב, אבל אי אפשר שדחייה תשפיע עליכם כל כך עד שתשנו את ההחלטה שלכם בגללה. גלטים א' 10, שאול אומר, האם על בני אדם אני מתרצה כעת או על אלוהים? האם השתדל אני למצוא חן בעיני בני אדם? ואני אוהבת את הקטע הזה. אילו עדיין השתדלתי למצוא חן בעיני בני אדם, לא הייתי עבד המשיח. הוא אומר כאן שהוא לא יכול היה להיות שליח אם הוא עדיין היה מנסה לרצות בני אדם. ואני יכולה להסתכל אחורה על החיים שלי, ואני בטוחה שרבים מכם גם, רק העובדה שנקטתם בעמדה שנקטתם להיות מאמינים יותר מסורים, אתם בטח אנשים קרובים אליכם דחו אתכם רק בגלל שרציתם להיות יותר קרובים לאלוהים. Just because you want to be closer to God and they don't. When God called me, כשאלוהים קרא לי לעשות את מה שאני עושה, לא היה אף אחד שהיה בעדי בהתחלה. אפילו דייב ממש בהתחלה לא אהב את הרעיון. אבל אלוהים התמודד איתו די מהר, ולקחו רק כמה שבועות עד שהוא הסכים איתי, ואתם יודעים, הכל טוב אצלנו מאז. בגלל שאתם יודעים, דייב הוא אדם נבון, ואלוהים בעיקרון אמר לו, אני קראתי לה לעשות את זה. אם אתה תעשה את מה שאני מבקש ממך לעשות, תמיד תהיה מאושר. אם היא תעשה את מה שאני מבקש ממנה לעשות, היא תמיד תהיה מאושרת. אם תנסה לעשות משהו שלא קראתי לך לעשות, לא תהיה מאושר. ובאמת אחת הסיבות העיקריות לכך שארגון השירות שלנו מצליח ומשגשג כבר הרבה שנים, היא לא רק בגלל שאלוהים נתן לי את המתנה של התקשורת. הוא נתן לי גם בעל יציב מספיק כדי לתת לי להיות מי שאני. ואני אגיד לכם מה, הוא חייב להיות איש אלוהים אמיתי. יוחנן י"ב 42-43. אף על פי כן האמינו בו גם רבים מהמנהיגים, אך לא הודו בזה בגלל הפרושים כדי שלא ינודו מבית הכנסת. כמה עצוב זה. אתם יודעים, ישוע היה סוג של מהפכן, וכשהוא הגיע, הדברים שהוא עשה והטיף לא התאימו עם עולם הדת הישן. הוא היה קצת מחוץ לקופסה. הוא אמר דברים שאנשים מאוד לא אהבו. אבל כשהם שמעו אותו מלמד, הייתה תוכחה בליבם, והם ידעו שמה שהוא אומר נכון. נאמר כאן שלמרות שהרבה אנשים האמינו בו, הם לא היו מוכנים להודות בכך. הם לא היו מוכנים להגיד את זה בציבור או להודות באמונה שלהם בגלל הפחד שיאבדו את החברים שלהם. אין אף חבר בעולם ששווה לאבד את מערכת היחסים שלכם עם ישוע עבורו. אמן. ובואו נעבור על זה מהר בלוקס י' כשישוע שולח את התלמידים שניים שניים לשרת בכפרים, והוא אומר להם, בכל עיר שתיכנסו אליה, לוקס י' 8-11, בכל עיר שתיכנסו אליה ויקבלו אתכם, איכלו את אשר יגישו לכם, רפאו את החולים אשר בה, ואמרו להם, קרבה עליכם מלכות האלוהים. ובכל עיר שתיכנסו אליה ולא יקבלו אתכם, צאו אל רחובותיה ואמרו, גם את אבק עירכם שנדבק לרגלינו אנחנו מנערים עליכם, אך דעו לכם, קרבה מלכות האלוהים. אז בעצם הוא אומר, תראו, בכל פעם שמישהו ידחה אתכם, אני נותן לכם משימה. אני קורא לכם ללכת עוד יותר קרוב אליי. כשאנשים דוחים אתכם, פשוט נערו את זה מעליכם. אתם יודעים למה? משום שאתם לא יכולים לרצות את כל האנשים כל הזמן. היו מספיק בטוחים באדון ופשוט תאמינו. אם אתה לא רוצה להיות חבר שלי, ההפסד כולו שלך. לא שלי. אמן? עלינו לרצות את אלוהים, לא אנשים. אני זוכרת אישה אחת שפגשה אותי פעם אחת במסעדה, אני עדיין זוכרת איפה זה היה. זה היה מין מקום כזה, צריך לרדת למטה במדרגות, לאזור שבו הייתה המסעדה, אז כשירדנו למטה, חיכינו ליד העמדה של המארחת עד שהשולחן שלנו התפנה. אני חושבת שהזמנו מקום מראש ופשוט חיכינו. ואישה אחת זיהתה אותי מהטלוויזיה אהובה והתחילה לדבר איתי, אז דיברנו, ושאלתי איך קוראים לה, נעים מאוד לפגוש אותך, כל זה, בינתיים המלצרית הגיעה ואמרה לנו, השולחן שלכם מוכן. אז אמרתי לה, היה נעים לפגוש אותך, והמשכתי הלאה. למחרת היא התקשרה למשרדים שלנו זועמת. את אומרת שאת אוהבת אנשים. ציפיתי שתקדישי לי יותר זמן. הרגשתי שהיית ממש גסה אליי. ואני מאוד לא אוהבת את זה. טוב, היו לה ציפיות, אבל המשמעות של הציפיות שלה היו שלא היה לה אכפת אם אני אוכל ארוחת ערב או לא. כל עוד היא תקבל את מה שהיא רוצה. ותבינו, זה מה שקורה הרבה פעמים כשאנשים אחרים כועסים עליכם ודורשים מכם כל מיני דברים. הם לא באמת חושבים על הצרכים שלכם. הם כועסים עליכם כי אתם לא נותנים להם את מה שהם רוצים, וממש לא אכפת להם מה יקרה לכם. אמן? ואתם יודעים, זאת אומרת, כולנו רוצים שיואהבו אותנו, זהו הטבע האנושי. אתם רוצים שאחרים יאהבו, יחבבו אתכם, אבל אני אומרת לכם, זו ציפייה לא מציאותית. וכל עוד יש לכם ציפייה כזאת, תמיד תמצאו את עצמכם עצובים איפשהו באמצע הדרך. אנחנו מצפים שאנשים אחרים יבינו אותנו, אבל לא כולם יבינו אתכם. מציאות מספר 3, בעולם האמיתי יהיו לכם צרות. אתם יודעים שזו הבטחה מאלוהים ממש כמו תנו וינתן לכם מידה יפה, דחוסה, קדושה ושופעת. עבור ההבטחה הזו אנחנו מוחאים כפיים. אבל פה, כולם משתתקים. אבל ישוע אמר, בעולם צרה לכם, אך התעודדו, אני ניצחתי את העולם. תנו לי לשאול אתכם, כמה מכם עוברים משבר עכשיו בחיים? טוב, אתם יודעים מה? אתם אמורים לשמוח, אתם יודעים למה? כי אתם עוברים את זה. אתם לא תקועים באמצע מקום שלעולם לא תצאו ממנו. אתם עוברים. כשתעבור במואש לא תיחווה. כשתעבור בנערות הם לא ישתפוך. כשתעברו, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. ברור, אנחנו עוברים דברים בדרך. אבל אלה חדשות טובות למאמינים. כי העולם ללא ישוע אף פעם לא יעבור. אבל אתם עוברים את זה. ואתם תצאו מהצד השני. זה כמו מה שקרה לתלמידים. בתרגום המורחב במרקוס פרק ד', ישוע אומר לתלמידים, בואו נעבור לצד השני. אני אוהבת את זה, בואו נעבור לצד השני. למען האמת, הלימוד הראשון שאי פעם הקלטנו, אז הקליטו על קלטות, היה מבוסס על הפסוקים האלה. בואו נעבור לצד השני. אז מה קרה? הדבר הבא שקרה אחרי שישוע אמר, בואו נעבור לצד השני, היה שהתחוללה סערה, סוג של הוריקן. והם לא יכלו למצוא את ישוע כי הוא ישן בירכתי הסירה. לא את כל הסערות יודעים בתחזית. מכירים את המצב הזה כשאתם הולכים לכיוון מסוים, אתם מאמינים שאתם מצייתים לאלוהים ואתם לוקחים צעד באמונה, ופתאום אתם נקלעים לסערה גדולה, ואתם לא יכולים למצוא את ישוע בשום מקום? הוא קם, גער בסערה, ואז הוכיח את התלמידים על חוסר אמונתם ועל כך שפחדו, ואז בפסוק הבא נאמר, והם הגיעו אל הצד השני, ואני אוהבת את זה. בואו נעבור לצד השני. כמעט בכל פעם שאתם הולכים לכיוון מסוים בחיים שלכם, זה יהיה תהליך ואתם תתקלו בסערות בדרך. אני יודעת שאלה לא חדשות טובות, אני יודעת את זה. אבל האמת היא שהן כן. משום שאם אנחנו מוכנים להתמודד עם החיים האמיתיים, פשוט תקבלו החלטה. השנה, אני מתכוון לעבור יותר ניסיונות ממה שעברתי אי פעם בחיים שלי. ואתם תעברו את זה. מציאות מספר 4, כולנו נמות. אתם יודעים, אני חושבת על זה בצורה שונה עכשיו. בעוד 4.5 שנים אני אהיה בת 80, אז בעוד 14.5 שנים אני אהיה בת 90. עכשיו, דוטי הכריחה אותי להבטיח לה שאם היא תגיע לגיל 100, אני אקום ואשיר ביום ההולדת שלה. ואני לא שרה אף פעם. אני לא אומרת שאני לא רוצה שהיא תחיה עד גיל 100, אבל חשבתי על זה היום, דוטי, אם זה יקרה, את תהיי בת 100 ואני אהיה בת 90. היא אומרת שאני אהיה חייבת לשיר. אבל הנה העניין, בשנים האחרונות התחלתי להסתכל על הדברים בצורה מאוד שונה, כי אני יודעת שזה לא ייקח עוד הרבה זמן. לא שאני מצפה למות בזמן הקרוב, אבל אני בהחלט יותר קרובה למוות משהייתי. אתם יודעים, זאת אומרת, לפעמים אני חושבת לעצמי, אני בת 75. ואני כאילו, באמת? אבל הכתובים אומרים לנו ברומים י"ד 12, ובכן כל אחד מאיתנו ייתן דין וחשבון על עצמו לפני אלוהים. אתם יכולים לדמיין את זה עם כל הדברים שקורים היום, בכל הדברים שאנשים נאבקים לקבל זכויות לעשות? שנוגדים את דבר אלוהים, ואיך הם ירגישו כשיום אחד הם יעמדו מול הבורא שלהם? ואני לא רוצה לסיים בנימה קודרת או מפוכחת, אבל אנחנו צריכים להבין שאלוהים רואה את כל מה שאנחנו עושים. כל מה שאנחנו עושים. ואנחנו לא יכולים להתנהג כמו מאמינים רק כשאנחנו באים לאספה עם כל החברים המאמינים שלנו. הוא בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, ובעיקר מאחורי דלתיים סגורות. מי שאתם באמת זה מי שאתם כשאתם חושבים שאף אחד לא רואה. זו מי שאני באמת, איך שאני מתנהגת כשאני חושבת שאף אחד לא רואה אותי. הדברים הקטנים, להתהלך ביושר, פינות שהייתם יכולים לעגל ואף אחד לא היה יודע, אבל אלוהים יודע. לעשות את הדבר הנכון רק בגלל שהוא נכון. אמרתי לכמה אנשים היום, דיברנו על כמה דברים שקשורים בכנות ויושר, ואנשים שעומדים במילה שלהם, כמו להגיע לפגישה בזמן וכדומה, אז אמרתי, אני שמחה שהייתה לי הזכות לחיות בתקופה שדברים כאלה היו בנורמה. כמה מכם מבוגרים מספיק שאתם מבינים למה אני מתכוונת? אם אמרת משהו, עמדת במילה שלך. קבעת פגישה, היית שם בזמן או שהיית מתקשר להגיד לאנשים מראש. עשית מה שאמרת שתעשה. באמת, ואפילו לאנשים שלא נושאו, היה יותר מוסר מחלק מהמאמינים היום. קדימה. והנה הבעיה שיש לנו היום. יש דורות שלמים שאפילו לא יודעים מה משמעות המילה יושר. היו אנשים ששאלו אותי, מה זה יושר? מה זה? אז אני אומרת לכם, אם היה אי פעם זמן שבו אנחנו באמת זקוקים ללימוד ישיר, ברור וחד של הכתובים בנושא, זה היום. אז אם אתם לא נהנים מכל אספת קהילה שאתם הולכים אליה, תודו לאלוהים כי אתם לא אמורים ליהנות ממנה. אתם באים כדי שהחיים שלכם ישתנו. כל אדם יעמוד מול אלוהים וייתן דין וחשבון על החיים שלו. עכשיו, אם נושעתם, אם קיבלתם את ישוע כמושיע, לא תצטרכו לתת דין וחשבון בנוגע לישועה שלכם. אתם כבר בפנים. למה לי לתת לך להיכנס? אני מאמין בישוע. אבל הכתובים אומרים גם שנעמוד למשפט על המעשים שלנו, ושנקבל גמול על הדברים שעברו את מבחן האש. ואני מאמינה שהעיניים של ישוע מלאות באש. הן מבחן האש, ובכתובים זה נאמר בפשטות, אין לי זמן להיכנס לכל זה, אבל הכתובים מדברים הרבה על גמול. הרשו לי להגיד לכם משהו, מי שיעבור את החיים הלא כל כך מושלמים האלה ויחזיק מעמד, ויעשה את הדבר הנכון, אפילו שהוא יאבד חברים בדרך וכל הדברים האלה שהזכרנו קודם, יהיה לו גמול נהדר. באמת, גמול, פרס, אלוהים יגמול לנו. ובכל הכנות, כשאגיע לשמיים, אני לא רוצה להמשיך להיות בפעוטון. עבדתי קשה, אבל כתוב שאתם יכולים לעבוד קשה, אבל עדיין להפסיד את הגמול שלכם, אם המניעים שלכם אינם נכונים. אנחנו לא יכולים לעשות את מה שאנחנו עושים רק כדי להיראות טוב מול אנשים, או רק כדי שימחאו לנו כפיים, או כדי לרצות אנשים. עלינו ללמוד לחיות כאילו אנחנו באמת מאמינים שאלוהים רואה כל דבר שאנחנו עושים. אתם איתי? החיים לא תמיד התקדמו בדרך שרציתם, אבל אתם עדיין יכולים להיות מאושרים. כל שעליכם לעשות זה להפסיק להסתכל על מה שאין לכם ולהתחיל להתמקד בתקווה שיש לכם במשיח.